שידורי קשת, כל שידורי תורה. ברוכים הבאים. היום יום ראשון, השיעור השבועי מפי הרב בנימין תבורי במועדי השנה, שיעורים בנושאים שונים שקשורים למועדים. הרב תבורי.
השיעור היום יעסוק בעניין קורבן פסח. אמנם נעבור לתחום של אורח חיים ממש, אבל יהיה גם לימוד של אכילת קורבן פסח והערות בקשר למצוות בכלל. המשנה בסוף מסכת פסחים מביאה מחלוקת בקשר לברכת הפסח וברכת הזבח. בזמן שאכלו את קורבן פסח בליל פסח, כמובן, אכלו גם שלמי חגיגה, כדי לאכול קורבן פסח על הסובע. אם כן, ברכו ברכה על הפסח, וגם ברכו ברכה על הזבח. ויש מחלוקת במשנה אם ברכת הפסח פותרת את הזבח, אם ברכת הזבח פותרת את הפסח. רבי עקיבא חושב, לא זו פותרת את זו, ולא זו פותרת את זו. כל אחת היא מצווה עצמאית, ואין קשר ביניהם, ממילא ברכה אחת לא פותרת את השנייה. אבל רבי ישמעאל סובר שברכת הפסח כן פותרת את הזבח. כמובן, הדיון בראשונים ואחרונים, ובקשר לדברי רבי ישמעאל, איך ייתכן שיש כאן שתי מצוות שונות לכאורה, שתי חפצות שונות, ושייך לדבר ברכה אחת על שתיהם. שאולי ברכת הפסח פותרת את הזבח, אולי ברכת הזבח פותרת את הפסח. הרי זה שני דברים שונים, ושתי ברכות שונות, ושתי חפצות שונות. איך יעלה לדעת שמברכים ברכה אחת שתפתור את שתיהם? אבל יש שאלה מעשית, אפילו יותר יסודית. כאן הגמרא, המשנה מדברת, אם ברכו ברכה אחת, האם זה מספיק כדי לפתור את הבא, את המצווה הבא אחריה. בזמן שבליל פסח יושבים לאכול, אז אנחנו יודעים את הדין שאין הפסח נאכל אלא לסובע. אוכלים את הקורבן פסח בסוף הארוחה. והזבח אוכלים כנראה לפני כן, בתחילת הארוחה. ואם כן, איך יעלה לדעת לדבר על פסח שיפתור את הזבח? הרי ברור שאפשר לדבר על הזבח שיפתור את הפסח. אכלתי קורבן שלמים בתחילת הארוחה. ויכול להיות שהברכה על השלמים הזאת, הברכה הזאת על השלמים, תפתור את הברכה על הפסח לאחר מכן. אבל אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן, אז אם אכלו את הפסח, לפני שאוכלים את הפסח, מברכים ברכה, לא יכולים לאכול את החגיגה לאחר מכן. אז איך זה יעלה על הדעת שברכת הפסח פותרת את הזבח שכבר הייתה? ראשונים כבר עסקו בשאלה הזאת, ומעניין שהראשון שאני מכיר, שאלה את השאלה הזאת, העלה אותה, לא בלכות חמץ ומצה, לא בלכות קורבן פסח, אלא דווקא בלכות קריאת שמע. האור זרוע בסימן חפה, דן בקשר לשאלה העקרונית, האם אפשר לברך ברכת המצווה אחרי שקיימתי את המצווה? בדרך כלל, אנחנו יודעים שצריכים לברך המצוות לפני שמקיימים את המצווה. עובר לעשייתן. פירושו, ממש לפני שאני הכי סמוך שאפשר, לפני שאני מקיים את המצווה, צריכים לברך ברכת המצווה. מה קורה אם אחד שכח, מאיזה סיבה שהיא, הוא לא בירך ברכת המצווה לפני שהוא קיים את המצווה? האם הוא יכול לברך את המצווה אחרי שהוא קיים אותה? בהנחה שזה לא מצווה שמתמשכת. מצווה שמתמשכת, למשל, אחד שלא הניח תפילין, שלא בירך על הנחת תפילין, לפני הנחתם, אבל כל זמן שהוא יש לו תפילין, אולי הוא מקיים מצווה, ואז אולי שייך לדבר על ברכה שמברך תוך כדי קיום המצווה. אבל אם מדבר על מצווה שבן אדם קיים אותה כבר, גמרנו, המצווה הזאת עברה, האם שייך לברך לאחר מכן? הרמב״ם בהלכות ברכות פרק י' אומר מפורש שלא. בהכרת המצווה צריכים לברך עובר לעשייתן, ואם בירך את הברכה, ואם קיים את המצווה ולא בירך, שוב לא יוכל לברך, וזה ברכה לבטלה. כמובן, הדברים מאוד מבוססים בעולם התורה ועולם המחשבה של הרב סולובייצ'יק, שהסביר שלפי הרמב״ם ברכת המצווה היא ברכת המתיר, ברכה שכאילו מתירה לך לקיים את המצווה, והרב השווה את זה לברכת הנהנין, כמו שמותר לאכול רק אחרי שבירכת, ואחד שאכל ולא בירך שוב לא יוכל לברך לאחר מכן. אם הוא הפסיק גמר לאכול, הוא לא יכול לברך ברכת הנהנין אחרי שאכל. הרב השווה את זה לברכת המצוות, על פי הרמב״ם בהלכות ברכות פרק א' הלכה ג', שומע הרמב״ם כשם שמברכים על הניה, כך מברכים על כל המצוות. כאילו שהברכה הזאת היא ברכה המתירה לך לקיים את המצווה, כמו שהברכה מתירה לך לאכול, ממילא זה לא שייך שתברך לאחר מכן. האור זרוע חולק על הרמב״ם. כנראה שהוא הבין ברכת המצווה בצורה אחרת מאשר שהרב הבין, מאשר שהרב הסביר לפי הרמב״ם, והוא חשב שברכת המצווה שייך לברך לפניה וגם לאחריה. כמובן, לכתחילה צריכים לברך לפניה, כמו כל מצוות שמברכים עליהם עובר לעשייתן, אבל בדיעבד הוא חושב שאפשר לברך את המצווה גם אחרי שקיימתי אותה. והוא דווקא מביא ראיה מהמשנה שלנו. הרי כאן כתוב שברכת, יש דיון עם ברכת הפסח פותרת את הזבח. אבל שאלנו, הרי הזבח נאכל לפני הפסח, איך ייתכן שאני אברך ברכת המצווה על הפסח והיא תפתור את הזבח שבא לאחר מכן? אלא אומר האור זרוע, זה מה שקרה כאן. בן אדם אכן אכל את החגיגה. והוא שכח, בזמן שהוא אכל את החגיגה, הוא שכח לברך ברכת המצווה על אכילת חגיגה. נזכר, אחרי שגמר את החגיגה, לפני שאוכל את הקורבן פסח. עכשיו הברכה של הפסח, יש דיון כמובן בהלכה, אם הברכה הזאת פותרת רק את הפסח, אולי פותרת את החגיגה שכבר הייתה לפני כן, כבר אכלנו את החגיגה. ובכל זאת יש דיון אם הברכה של הפסח תפתור את החגיגה. סימן שאפשר לברך ברכת המצווה אחרי שקיימת את המצווה. כמובן השאלה הזאת, והתשובה הזאת היא מתאימה לאור זרוע, אבל לפי הרמב״ם, שאי אפשר לברך ברכת המצווה אחרי שקיימת את המצווה, עדיין השאלה קיימת. איך אפשר לדון בכלל אם אפשר לקיים ברכת אכילת הזבח בברכת הפסח, שהרי ברכת הפסח היא אחרי הזבח? יש מקום לדון שכאן הברכה היא לא בכלל על אכילת הפסח, לא כמו הראשונים בדף קכ"א בפסחים, רש"י ורשב"ם, או המיוחס לרש"י, המיוחס לרשב"ם, שכתוב שם שהברכה היא על אכילת הפסח, אבל אולי הברכה היא על קורבן, על הקרבת הקורבן. הרי בתוספתא כתוב גם כן שיש ברכה מיוחדת על שחיטת הקורבן. וכאן בהחלט שייך להגיד שהסדר אולי לא מעכב, אולי אין סדר מה צריכים לשחוט קודם מה, ולכן ברכת הפסח הברכה היא על השחיטה ולא על האכילה. אחד מן האחרונים במסכת פסחים, הדבר שמואל, רם בן דורנו, ירושלמי, כתב ספר על מסכת פסחים, והוא העיר שאולי באמת אפשר לפרש שמדובר כאן על הקרבת הקורבן, אבל אם כן, המשנה הזאת באמת לא הייתה צריכה להיות בסוף מסכת פסחים, אלא צריכה להיות מקומה בענייני קודשים. הרי מסכת פסחים מהפרק האחרון, ערבי פסחים, עוסק בהלכות של ליל הסדר, עוסק ממש בסדר. והמשנה האחרונה מתאימה לסיום המסכת, לסיום הפרק, שמדברים על המצוות של הלילה, מדברים על מצוות של ליל פסח, אבל אם מדובר כאן על הקרבת הקורבן, אז לכאורה זה לא, אין כאן מקומו במסכת פסחים. יש מקום כמובן להציע הסבר אחר לגמרי, ואולי הסבר פשוט מאוד. אנחנו באמת יודעים שקורבן פסח נאכל רק על הסובה. הקיום של המצווה הוא לאכול קורבן פסח על הסובה, ושישאר טעם הקורבן בפיו. ולכן אין מפטירים אחר הפסח הפיקומה. וממילא מי שרוצה להיות סביע בליל הסדר, יוכל לאכול קודם שלמי חגיגה, ואז כשעדיין יש לו תיאבון, אבל הוא לא רעב מאוד, אז עכשיו הוא יוכל לאכול קורבן פסח ולקיים את המצווה. אבל מי אמר לך שהוא לא יכול להתחיל את הסדר בקורבן פסח, ולאכול קצת מקורבן פסח, אחר כך הוא יאכל קצת חגיגה, ואחר כך הוא יסיים את הסעודה, ואז הוא באמת יקיים את המצווה של אכילת פסחים על הסובה. ואם כן, כמובן כל ההידורים מתיישרים. בן אדם בירך קודם על הפסח, אחר כך על הזבח, אחר כך שוב אוכל פסח. אז הברכות הראשונות, הברכת הפסח, היא לפני החגיגה. יכול להיות גם סדר הפוך, שיוכל את הזבח לפני הפסח. ממילא, המציאות של המשנה היא לכאורה פשוטה, שכאן מדובר שהוא אכל קורבן פסח, אחר כך אוכל חגיגה, ואחר כך שוב אוכל קורבן פסח. יש אחרונים שניסו להסביר את המציאות הזאת על פי המהלך המפורסם של אבני נזר. כבר הזכרנו שאבני נזר בסימן שפ"א מחדש חידוש גדול והצעה מעשית שאחרונים רבים דנו בה. קורה לפעמים שבן אדם מעריך במצוות סיפור יציאת מצרים, הוא מגיע לחצות והוא עדיין לא אכל את הסעודה. את ליל הסדר, הסעודה, הארוחה, החגיגית שאוכלים בליל הסדר, הוא לא הספיק עדיין לאכול וחצות מתקרב. לפי דעת רב אלעזר בן עזריה, אז הוא צריך לאכול את הפסח, דהיינו היום אנחנו אוכלים את האפיקומן במקום הקורבן פסח, צריכים לאכול אותו לפני חצות. אבל, אם כן, מה יעשה עם הסעודה? מילא לפי חכמים, בן אדם יוכל לדחות את האפיקומן, לאכול עד אור הבוקר, בהנחה שאין כאן איזה חומר דרבנן, אבל על בסיס דין תורה, הוא יכול לאכול קורבן פסח עד אור הבוקר. אז לפי חכמים, אוקיי, הוא יוכל לאכול את הארוחה של ליל הסדר. אבל לפי אבני נזר, הוא במצב לא נעים. אז לפי הרב אלעזר בן עזריה, הוא במצב לא נעים. בא אבני נזר, והציע את הפטנט הידוע שלו. שלפני חצות, בן אדם ייקח אפיקומן, ויגיד, אם הלכה כרב אלעזר בן עזריה, אני עכשיו יוצא על ידי אכילת מצא, וימתין כמה דקות, ואחרי החצות, אז כבר אין דין אין מפתיר מאחר פסח אביקומן. הדין שאין מפתיר מאחר פסח אביקומן זה רק עד שקיים את המצווה. ואם כן, אחרי חצות הוא יוכל לאכול את הסעודה. והחלק השני של התנאי, אם הלכה כחכמים, אז מה שאני אוכל עכשיו זה בכלל לא נחשב אביקומן, זה נחשב ממש כסתם אכילת מצא. וממילא, אין דין אין מפתירים אחר פסח אביקומן, ממילא הוא יכול להמשיך לאכול את הארוחה כמו שצריך, רק בסוף הוא יאכל כזית כדי לצאת דעת חכמים. והדברים ידועים בשם אבני נזר, הם גם נכתבים בכמה מקומות בשם רב חיים גם כן. לפי הפטנט הזה, יש מקום להציע שזה בדיוק מה שקורה. נניח בזמן קורבן פסח באמת. אז לפי רבי אלעזר בן עזריה צריכים לאכול אותם מצד חצות. אבל לפי חכמים אפשר לאכול את הקורבן פסח עד אור הבוקר. מה קורה כשבן אדם ממש נמצא לפני חצות? אז לכאורה הוא יוכל להתנות את התנאי הזה. ולהגיד, אם לפי רבי אלעזר בן עזריה, אני עכשיו גומר את הסעודה בקורבן פסח. ולא יאכל חגיגה. אחרי חצות, הוא יוכל לאכול את החגיגה. אין בעיה. ולפי חכמים, הוא יאכל קצת מקום פסח עכשיו, אחר כך יאכל חגיגה, ואחר כך יגמור בקורבן פסח. אז לפי דעת רבי אלעזר בן עזריה, זה פשוט שיש עם מקום שאני אוכל קורבן פסח, ואני מקיים קורבן פסח עכשיו. לפי חכמים שייך לדבר, מאפשר להתנות, הרי בסופו של דבר, מתי יקיים ויוכל לפני וכו'. אבל לפי רבי אלעזר בן עזריה, המשנה מסתדרת יופי. הוא אוכל קורבן פסח לפני חצות, והוא אוכל את החגיגה לאחר חצות. ממילא יש מקום לדון, האם הברכה על קורבן פסח תפתור את החגיגה שבאה לאחר מכן, ומותר לאכול לאחר מכן. שהרי אחר מכן זה לא זמן האפיקומן, כבר גמרתי את המצווה. יש שהציעו שלפי ההלכה שלנו, שאנחנו פוסקים, אמנם זה לא ברור בכלל איך שאנחנו פוסקים, אבל אם נניח שאנחנו פוסקים כחכמים, שאפשר לאכול קורבן פסח עד אור הבוקר, אז שוב השאלה איך המציאות קורה. יש כאלה שהציעו שבעצם כשמברכים על הפסח, מברכים שתי ברכות. הרי קורבן פסח זה גם שלמים. הקורבן פסח יש לו דין מיוחד, שאוכלים אותו רק לפי רבי אלעזר בן עזריה עד חצות, לפי חכמים עד האור הבוקר. זה אמנם דין של שלמים בדרך כלל נאכל ליומיים, וכאן זה כן שלמים, אבל שלמים שנאכל בצורה יותר קצר, בזמן יותר קצר מאשר שלמים רגילים. והדברים גם כן מאוד ידועים להסביר את החידוש הזה, שבעצם לא נראה כל כך חידוש, אבל שקורבן פסח הוא גם כן שלמים. הגמרא אומרת בסוף פרק ראשון של מסכת ברכות, שלפי רבי אלעזר בן עזריה, הפסח נאכל רק עד חצות. תוספות שם שואלים, אבל הרי כתוב, הנותר ממנו עד בוקר באש ישרפו, ולא תותיר ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר באש ישרפו. דין נותר הוא בבוקר. אז איך ייתכן שלפי רבי אלעזר בן עזריה מותר לאכול קורבן פסח רק את חצות? למה? הרי זה נעשה נותר בבוקר. אז אחד מן השניים, או שנגיד שמותר לאכול כל היום עד אור הבוקר כמו דעת חכמים ואז יהיה נותר, או שלפי רבי אלעזר בן עזריה עקרונית צריך להיות נותר בחצות. הדברים ידועים בשם רב חיים, האור שמח אומר דברים מאוד דומים גם כן, שלפי רבי אלעזר בן עזריה, בעצם קורבן פסח הוא גם שלמים. הדין של קורבן פסח אומר שמותר לאכול קורבן פסח עד חצות. אבל הדין שלמים שיש בו, אומר שמותר לאכול את השלמים עד אור הבוקר. והיות שמותר לאכול את השלמים עד אור הבוקר, אז זה נשאר נותר רק עד אור הבוקר. מי שיוכל קורבן פסח אחרי חצות לפי רבי אלעזר בן עזריה, הוא לא יצא ידי חיוב קורבן פסח, אבל הוא כן מקיים מצוות אכילת שלמים. ואם כן, גם כן שייך לדון, האם ברכת הפסח שהוא בירך לפי רבי אלעזר בן עזריה לפני חצות, וזה כולל גם שלמים, ואולי הוא באמת בירך שתי ברכות אפילו, ברכה אחת על הפסח, ברכה שנייה על שלמים. ממילא אחרי חצות, כשהוא אוכל את החגיגה, אולי הוא יצא ידי חובה, חיוב הברכה, בזה שהוא בירך על השלמים. אבל אנחנו יודעים שחכמים גזרו שלאחר חצות הקורבן מטמא את הידיים. לפי דעת רב אלעזר בן עזריה, לפי מה שאנחנו מדברים עכשיו, אז בדין שלמים היו צריכים לאכול תקום פסח גם אחרי חצות. אז למה חכמים גזרו שלאחר חצות הקורבן מטמא את הידיים? כתוב בשם רב חיים שאם אכלו לאחר חצות, אז עוברים על איסור עשה מדורייתא. נכון שמותר לאכול לפי רב אלעזר בן עזריה, אפשר לאכול את הקורבן פסח גם אחרי חצות, מדורייתא. לא מקיימים אכילת מצה, אכילת פסח אחרי חצות. אבל עקרונית מותר לאכול אותה אחרי חצות. אומר רב חיים, לא. הרי יש מצווה ואכלו את הבשר בלילה הזה. כמו שיש דין אם אכל קורבן פסח בערב פסח עובר באיסור עשה שבאכלו את הבשר בלילה הזה, אז גם אם אכלו לאחר חצות, גם עוברים על האיסור של ואכלו את הבשר בלילה הזה. והמשך אומר רב חיים שהרמב"ן הקשה למה הרמב"ם לא מנע את המצווה כמצווה נפרדת. ואכלו את הבשר בלילה הזה, שיש איסור לאכול קורבן פסח ביום. צריכים לאכול אותו רק בלילה. אומר רב חיים שלפי הרמב"ן באמת יש איסור מיוחד לאכול קורבן פסח ביום. אבל לפי הרמב"ם זה רק איסור שלא לבטל המצווה, זה ביטול עשה. זה לא איסור חדש לערב פסח. זה הכל כלול במצוות הפסח. יש מצווה לאכול את הפסח ויש ביטול עשה, ביטול עשה בידיים, אם אני אוכל אותו בערב פסח, וביטול עשה בידיים אם אני אוכל אותו אחרי חצות. אז באמת, אני לא יכול לאכול את הפסח אחרי חצות, בגלל ביטול עשה של קורבן פסח, ביטול עשה בידיים, שאני עובר על ואכלו את הבשר בלילה הזה. אבל עקרונית, מדין שלמים, הייתי כן יכול לאכול את הקורבן גם לאחר חצות, ממילא שייך להגיד שהאם מדורייתא ברכת הפסח פותרת את הזבח, אם ברכת הזבח פותרת את הפסח. הנחנו כאן שיש מצוות שלמים בקורבן פסח, ואולי אפילו מברכים ברכה על קורבן פסח. אבל כמובן יש דינים מיוחדים בקורבן פסח שאין בשלמים רגילים. למשל, יש דין כל בן ניחר לא יאכל בו. אסור לבן ניחר לאכול, כמובן מחלוקת גדולה בראשונים אם האיסור חל על הבן ניחר או האיסור חל על המאכיל. אבל בכל אופן הדין הזה שבן ניחר לא יאכל בו זה דין בקורבן פסח. אבל הרי אמרנו שקורבן פסח זה גם שלמים. אז הדין הזה ש בן ניחר לא יאכל בו זה בגלל שהוא קורבן פסח או בגלל שהוא שלמים. כמובן הייתי מעלה על הדעת שזה דין בקורבן פסח. ויש דין מיוחד בקורבן פסח שבן ניחר לא יאכל בו, עד כדי כך שיש מקום לדון אם בן ניחר יוכל לאכול מצה להפתעתנו. הרי הגמרא בפסחים דף כ"ח והרמב״ם בהלכות קורבן פסח בעקבות הגמרא פוסקים שבן ניחר לא יכול לאכול קורבן פסח אבל יכול לאכול מצה ומרור. זה באמת פלא. מה הייתה הווה אמינא? שבן ניחר לא יאכל מצה? יש איזה איסור לאכול מצה? יש איזה איסור לאכול מרור? ומה בכלל הדין הזה שבן ניחר לא יאכל בו? מה טיב הדין הזה? הרש"י בחומש מביא את הגמרא במסכת שבת. רש"י מופיע בפרשת בפרק בספר שמות פרק ל"ב פסוק י"ט על הפסוק שמשה בזמן שמשה שיבר את הלוחות. אז הוא מביא את הגמרא במסכת שבת שמשה עשה את זה על דעת עצמו. משה שיבר את הלוחות על דעת עצמו. אמנם בסוף הקדוש ברוך הוא הסכים, אבל משה שיבר אותם על דעת עצמו. שואלת הגמרא מה המקור שלו, למה חשב ככה? אומרת הגמרא שהוא עשה קו החומר. ומה פסח שהוא אחד מתרייג מצוות, אמרה תורה וכל הרי לא יאכל בו, וכל בן ניחר לא יאכל בו, בקורבן פסח, שזה רק אחד מהמצוות. בכל אופן התורה אמרה שבן ניחר לא יאכל בו. אז איך ייתכן שישראל מומרים, הרי עבדו עבודה זרה, אז איך ייתכן שאפשר לקבל את התורה? תוספות במקום, אומר אין זה קו החומר גמור. דין מומר אסור בפסח שהוא קורבן, מכל מקום לא היה לו למנוע מלתן להם התורה או להחזירם בתשובה. אומר התוספות, כדי לקבל, לתת לבני ישראל את התורה, אולי באמת שייך, הם היו עובדי עבודה זרה, עבדו את העגל, בסדר, אפשר להחזיר אותם בתשובה. אבל קורבן פסח, זה משהו מיוחד, שהוא קורבן. וקורבן של מומר אסור. וכאן נשאלת השאלה, קורבן של מומר אסור, זה בגלל שזה קורבן פסח או בגלל שזה שלמים? כתוב בתורה על הפסוק קורבן ניחר לא יאכל בו, שכל בן אדם שיתנקו מעשיו לאביו שבשמיים לא יוכל לאכול קורבן פסח. ניתן להסביר שקורבן פסח זה לא אחד משאר מצוות התורה בדומה למצוות אחרות בתורה. רש"י על הפסוק והיה כאזרח הארץ, רש"י בחומש על הפסוק והיה כאזרח הארץ אומר שבזמן שאנחנו מתכוננים ערב פסח ליל פסח צריכים להקריב קורבן פסח וממילא לאכול קורבן פסח בליל הסדר. אבל גר שמתגייר אינו צריך לאכול קורבן פסח. לא צריך להביא קורבן פסח ולא חייב לאכול קורבן פסח. ונשאלת השאלה, ריבונו של עולם, מה הייתה אבא מינה? הרי גר מתגייר כל השנה. וכמובן, צריכים להתגייר על פי מילה, תפילה וקורבן וכו'. אבל מה אבא מינה הזאת? שבגלל שהוא מתגייר הוא צריך להביא קורבן פסח? כנראה שרשי הבין שקורבן פסח זה לא רק אחת משאר מצוות התורה. קורבן פסח זה כריתת ברית עם הקדוש ברוך הוא. כמו שברית מילה כורתת ברית עם הקדוש ברוך הוא, כך קורבן פסח זה חלק מהכריתת ברית שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ולכן הייתה אבא מינה שכל אחד שעובר תהליך גיור, אחד שמתגייר, גם צריך לכרות את הברית הזאת, כמו שהוא צריך למול, הוא צריך להביא קורבן פסח. לכן הפסוק בא וחידש לי שהוא לא צריך לאכול קורבן פסח. והיה כאזרח הארץ. ברגע שבן אדם מתגייר כרגיל, אז הוא גר גמור. בפסח הבא, אז הוא יביא קורבן פסח. בינתיים הוא לא צריך את הקורבן פסח. כמובן, אנחנו יודעים שיש שתי מצוות עשה, שמי שלא קיים את המצווה הזאת חייב קרית. בדרך כלל חיובי קרית הם על עבירות לאווים, על מי שעבר על מצוות לא תעשה, כמו שהמשנה מונה בתחילת מסכת כריתות. יש רק שתי מצוות עשה, שמי שלא קיים אותם חייב קרית. אחד זה ברית מילה, ואחד זה קורבן פסח. ולפי דברינו, הרי הדברים מאוד מובנים. מי שרוצה קשר עם הקדוש ברוך הוא, צריך לקיים מצוות. יש ברית שהוא צריך לכרות עם הקדוש ברוך הוא, כדי להיות חלק מעם ישראל קשור לתורת ישראל. מי שלא מקיים את הברית הזאת, אין לו מקום בינו לבין הקדוש ברוך הוא, ממילא הוא חייב קרית. ברית מילה וקורבן פסח הם שני קריתות ברית. ולכן, משה עשה קו החומר. ומה פסח? שהיא אומנם קריתת ברית. ועם ישראל בתור מומרים לא יכולים, אז לקבל את התורה, ודאי זה שייך לקריתת ברית. ולכן הקו החומר בגמרא מאוד מובן. ומה פסח שהיא אחד משאר מצוות ויש בה קריתת ברית? אני אומר שבני ישראל לא יוכלו, אני אומר שבני ישראל לא יכולים לקבל את הקריתת ברית הזאת על מצווה אחת שיש בה קריתת ברית, אז לקבל את כל התורה כולה בוודאי הם לא יכולים. ובזה אנחנו מבינים היטב למה שקורבן פסח הוא אסור לבן נוח, לנוכרי לאכול אותו, לנוכרי אין קשר עם קריתת ברית הזאת. היום שאין קורבן פסח, מצה ומרור זה הקיום שלנו היום כאילו במקום הקורבן פסח. ואם כן, אז יש הווה מינה לכל הפחות להציע שהקריתת הברית הזאת שבאמת קשורה לקורבן פסח, קשורה גם כן לאכילת מצה. ולכן הפסוק בא להגיד שלא. מי שאינו יהודי, אומנם נמנע מלאכול קורבן פסח, אבל שאר מצוות של ליל הסדר, מצה ומרור, אין איסור מיוחד לבן נוכרי לאכול אותם. למדנו היום שקורבן פסח הוא קורבן כמובן שיש בו קריתת ברית, נוסף על הדין של קורבן פסח יש לו דין שלמים גם כן. שלמים מיוחדים של ליל הסדר, ובשלמים הזה, השלמים של הפסח, אז אולי באמת אפשר לעלות על הדעת שצריכים לברך על הברכה מיוחדת על אכילת שלמים, מלבד הברכה על אכילת קורבן פסח, ויש מקום לדון מבחינת הקורבן פסח, עד מתי הוא נאכל, זה מחלוקת רבי אליעזר בן עזריה וחכמים, ולפי מה שדיברנו, צריכים לשאול עד מתי מותר לאכול את השלמים גם כן, האם עקרונית מותר לאכול את השלמים עד אור הבוקר, גם לדעת רבי אליעזר בן עזריה.